אנחנו בשעה טובה מתחילים. היום אנחנו בשעה טובה מסיימים בעזרת השם את פרק ח'. אז אנחנו בפסקה ט"ז, הפסקה האחרונה. כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו אפילו במחשבה לבד, לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר. שמה? שכל זמן שאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. ולפעמים שאינו מרגישם כלום. והרי הוא צדיק בעיניו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה. כאן אומר הרב ככה דוגמה, למרות שזה עיקרון, אבל ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו, ורואה הוא את כל קטמיה, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. אבל דווקא אז ישים מליבו שראייה זו והדאגה הבאה עימה, הנה אין הסימנים היותר טובים המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש, והתחזק מאוד בזה באשם אלוהיו. טוב, אז אמרנו הרבה פעמים כבר ש... הרבה פעמים כשאדם חי באיזושהי שגרה שהוא נגיד רץ בתוך השגרה הזאת והוא לא תמיד ערני לדברים היותר משמעותיים שעוברים עליו בתוך השגרה, כלומר הרבה פעמים אדם חי סדר פעולות, התנהגויות, מעשים, והוא לא תמיד עוצר לרגע לחשוב על המשמעות הפנימית של המעשים האלה, על הערך, על המוסר, על הכיוון, על המטרה וכו'. אז חבות מאוד הפעמים שאדם בכלל לא שם לב למצבו. הוא בכלל לא מרגיש דברים שהוא היה אמור להרגיש. כי הוא בכלל לא שם לב לדברים שהוא אמור לשים לב. ודווקא מפני שהוא עוצר. כלומר, כשאדם חי באיזה מין שיטפון של חיים, רצף של חיים, פעולות של חיים, הצלחות בחיים וכו'. אז הרבה פעמים ההצלחות החיצוניות האלה, שבאים לידי ביטוי באופן מעשי והצלחות מעשיות, הרבה פעמים כלפי חוץ זאת נראית הצלחה. אבל מבפנים, היות והוא לא עוצר לרגע להתבונן פנימה יותר, לשים לב איפה הוא באמת נמצא, ולא רק איפה התוצאות נמצאות, התוצאות של, שלא נמצאות, אלא איפה הוא עצמו נמצא, האישיות, המידות, המוסר, הכיוון, הערכים, המטרות, אז הרבה פעמים הוא בכלל לא שם לב שיש בעיה. כי באמת הוא מצליח, כי באמת יש לו הישגים. ויוצא הפוך על הפוך, שדווקא כשאדם עוצר לרגע, ונראה לו שכלפי חוץ הוא כביכול לא מתקדם, לא פועל, לא עושה, לא חי, ככה זה נראה, אבל כשהוא עוצר פנימה, הוא עוצר לרגע ומסתכל פנימה, אז פתאום הוא שם לב להרבה דברים שלפני כן הוא לא היה שם עליהם לב. אם רגע נמשיל את זה לחושך ואור, כי הרב משתמש כאן בדוגמה הזאת, אדם שחי חיים יחסית חשוכים, חושך מלשון חוסך, חסך. כלומר, אדם חי חיים שהם יותר חיצוניים מאשר פנימיים. הם יותר הופעות של תוצאה מאשר עצמיות האישיות. אז הרבה פעמים החשיכה הזאת שהוא נמצא בתוכה מצד חוסר ההכרה אל עצמותו, אל עצמיותו, החושך הזה הרבה פעמים הוא בכלל לא שם לב שהוא נמצא בחושך, כי הוא פשוט חושב שהוא נמצא באור. ברגע שהוא מזהה, או עוצר ומזהה את האור באמת, ואז כל החיים שלו, כל התוצאות, הפעולות, המעשים, איפה גם המחשבות, הרגשות, אבל הכל פתאום נפרס, כלומר, הנקודות שעד עכשיו הוא חשב שהם אור. ויש בהם צדדים של אור, אנחנו לא אומרים שלא. אבל יש גם צדדים של חושך. כשהוא פורס את מסך האור, אז פתאום הוא מאוד ערני, הוא מאוד שם לב לנקודות החושך שנמצאים על מסך האור. כלומר, כל זמן שאין איזה אנטיתזה למציאות שהייתה עד עכשיו, אז אני לא ערני למציאות שהייתה עד עכשיו. זה מזכיר קצת מה שהמהר"ל אומר, שאין הדבר ניכר אלא מהפכו. כלומר, אם אתה רוצה לזהות דבר, אז הרבה פעמים הדרך לזהות אותו זה ללכת להפך שלו. אדם רוצה לזהות את ערך הבריאות, ילך לבית חולים. רוצה לזהות את ערך החיים, ילך לבית הקברות. רוצה לזהות את ערך, נקרא לזה, החשכים, יפתח את האור. ידליק את האור, יפתח את עצמו לאור. ישים את עצמו במקום של אור. אז הרבה פעמים כשאנחנו פורסים איזשהו מסך שהוא שונה ממה שהיה עד עכשיו, אז כל הנקודות של מה שהיו עד עכשיו פתאום נפרסות על המסך הזה בצורה הרבה יותר בהירה, בצורה הרבה יותר שאפשר לשים אליה לב, מלא אפשר לטפל בה. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. כשאדם היה שטוף בשיטפון החיים, והרבה פעמים על פי הצלחות חיצוניות, חשובות יותר או חשובות פחות, אבל הערך העצמי של החיים לא היה נמצא. אז כל הקלקולים העצמיים האלה לא היה לו ערנות כלפיהם. הוא בכלל לא שם לב עליהם. אבל ברגע שהוא פורס את המסך החדש של החיים שלו, ואז הוא מניח על המסך הזה את כל מה שהוא עבר ואת כל מה שיש לו עד היום, כל מה שהוא צובר, כל מה שצבר וצובר כרגע, הוא פתאום שם לב לנקודות האלה שנמצאות כרגע פרוסות על, על, על המסך החדש של האור שהוא פתח. ואז הוא נהיה מאוד כואב. ואז נשאלת השאלה, ולא פעם ולא פעם כאן במכון השאלה הזאת עולה, לפני שנגיד בצורה חיצונית, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי בחור כל כך שמח, כל כך חברתי, כל כך אקטיבי, כל כך חי. ופתאום, מאז שחזרתי בתשובה, אני רואה את עצמי אדם כבוי, לא מספיק ערני, חסר ביטחון עצמי, לא מספיק שמח. איך זה יכול להיות? הרי זה היה אמור להיות הפוך. הרי זה לא מסתדר. דווקא כשאני פניתי, נקרא לזה, אל האור, דווקא מפני שפניתי אל האור, דווקא מפני זה פתאום מתגלות נקודות החושך. אומר הרב, זה בדיוק ככה. כי כל זמן שאדם היה יחסית במקום של חושך, אז הוא לא שם לב לחושך. ברגע שהוא פתח את האור, פתח את עצמו אל האור, הדליק את האור, והוא שם את עצמו אל האור, הוא פתאום רואה כמה הוא רחוק מהאור הזה. וזה כואב. אבל היא גופה, זה עצמו סימן שהוא נמצא בתהליך הנכון. בואו נקרא רגע את הפסקה. כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה. תשובה שלמה כוונה, באמת תשובה אמיתית. שרוצה לתקן את המחשבות, את הרצונות, את הדמיונות, המעשים. ובאמת עם כל הרצון, באמת עם כל הכוח, באמת עם כל המוטיבציה, באמת עם כל ההשתדלות וכו'. כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו. אפילו במחשבה לבד. אפילו שהרצון הזה הוא רצון של מחשבה. כלומר, זה לא רצון שאולי עדיין יוצא לפועל במעשים, אבל הוא רוצה את זה, או לפחות הוא חושב שהוא רוצה את זה. והוא חושב באמת, כלומר, זה לא שהוא כאילו רוצה, הוא רוצה באמת. אומר הרב, לא ייפול בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות, מדוע? מה פתאום עכשיו הוא נחרד? מה פתאום עכשיו הוא נכנס לחרדה? מה קרה? שנעשו אצלו האבונות יותר מורגשים. פתאום הוא יותר מרגיש את מה שלפני כן הוא לא הרגיש. למה זה ככה? אומר הרב, כי כך הוא טבע הדבר. כלומר, זה טבע העניין. שכשפורסים מסך מסוג אחר למה שהיה עד היום, אז כל מה שהיה עד היום, כשהוא מושם או מונח על המסך הזה, פתאום הוא הרבה יותר בולט, הרבה יותר בהיר. כי כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגז וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, כל זמן שהאדם נשלט על ידי הטבע החומרי שלו, יצר אכילה, שינה, מין וכו', וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, אגואיזם, כבוד, כעס, גאווה, קמצנות וכו'. אז הוא בכלל לא שם לב שהוא שטוף בכל זה. זה הטבע כאילו, זה הסדר, זה הנורמה. זה מה שכולם, כולם ככה. כולם גנבים, מה אתה רוצה? שאני לא אגנוב. אם אני לא אגנוב, אני לא אצליח. כולם כועסים כשמישהו מרגיז אותם. אז מה אתה רוצה? שאני לא אכוס, לא אכעס, תחשבו שאני טמבל. וכו'. אבל פתאום שהוא מפסיק לחשוב על מה יחשבו, והוא באמת פורס את מסך האור על החיים, הוא פתאום מגלה שלהיות מחול יצר השינה זה דבר רע. שלהיות אדם שרודף כבוד זה דבר נורא. שלהיות אדם חסר סבלנות זה דבר נורא. הוא פתאום שם לב לכל מה שהוא עד היום לא שם לב. ואז הוא נתקף חרדה, הוא פתאום רואה כמה הוא רחוק מה שהוא צריך להיות. אומר הרב, אי גופה. זה שכרגע פרסנו מסע חדש ופתאום אנחנו שמים לב לנקודות הבעייתיות שהיו לפני כן, שלפני כן לא שמנו אליהם לב, זה עצמו מראה על התיקון. כי סוף סוף פרסנו מסע חדש של המציאות של החיים שלנו. עוד פעם. לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר, זה האופי של הדבר הזה, אופי התהליך, זה טבע התהליך. זה לא איזה דבר מיוחד שקורה פה, זאת התכונה של התהליך הזה, זה האופי שלו. ככה הוא צריך להיות. אם זה לא קורה, זה מראה שהתהליך לא קורה, שמשהו פה חיצוני לגמרי. אז לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר, שמה? שכל זמן שאדם הוא נרדף לבני זעף הטבע, הגז וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. ולפעמים לא שהוא לא מרגיש כל כך, הוא לא מרגיש בכלל. ולפעמים שאינו מרגיש שם כלום. עד כדי כך, והרי הוא צדיק בעיניו. ואני חושב שכל מי שעושה את התהליך הזה, שנקרא תשובה, כל אחד למדרגתו, בצורה אמיתית, הוא חש את הדבר הזה ממש. שדברים שהוא עשה עד היום, חשב עד היום, רצה עד היום, שהוא היה בטוח שהם בסדר גמור. אפילו ראה את עצמו כצדיק, לא רק בסדר. כצדיק, הוא פתאום ערני, שרגע, חביבי, יש כאן בעיה. לא ככה צריך להיות. זה עומק מאמר חז"ל, או אחד מהצדדים של עומק מאמר חז"ל, שצדיקים, הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה. זה לא, כמו שאנחנו חוזרים ואומרים כל הזמן, זה לא איזה מסכנים הצדיקים. הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה, אז עדיף להיות חבל עבה. כלומר, לא צדיק שהקדוש ברוך הוא יקפיד איתי רק אם יש לי חבל עבה. כלומר, אם חבל עבה של טעויות, של קלקולים צברתי, זה הקדוש ברוך הוא יקפיד איתי. אבל עם צדיקים, הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם אפילו על נימה דקה, אפילו חוט השערה. דק כחוט, דק כשערה. אז מסכנים הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא מקפיד איתם לפרטי פרטי דקויות. לא, אצל הצדיקים חוט השערה זה חבל עבה. מה שאצל האדם הרגיל, חבל עבה זה חבל עבה, אצל הצדיק חבל עבה זה שערה דקה. לא יודע אם אמרנו את זה פה בראות התשובה, אבל אם לא אז כדאי להגיד, ואם אמרנו צריך לחזור על זה. לפעמים אדם רואה בתהליך התפתחות הרוחנית שלו, שהוא נהיה הרבה יותר דק. דקדקן מלשון דק דק, כלומר הוא שם לב לדברים הרבה יותר דקים, שלפני כן הוא בכלל לא שם לב אליהם. למשל, פעם הוא בכלל לא שם לב שהוא מרים את הכל. שמישהו מרגיז אותו, אז הוא צועק. פתאום היום הוא שם לב שרגע, אני מדבר בכל רם. אני צועק. פעם הוא לא שם לב שכשמישהו אומר משהו לא לעניין, אז הוא מבטל אותו בתנועת יד. יש שטויות. פתאום היום הוא שם לב שאפילו במצמוצי העיניים הוא לא מקבל את מה שהוא אומר, וזה מעליב את חברו. ופתאום מתחיל יותר אני לדברים דקים שבדקים. עכשיו, הערנות הזאת יכולה לגרום לתסכול גדול, כמו שכאן הרב אומר, לכאב נורא, לחרדה מפני רוב האבונות. אבל היא גופה, דווקא החרדה הזו, דווקא תשומת הלב הזו, דווקא הערנות הזאת, זה מראה שהאדם נמצא במקום הנכון. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, אז יופי המשפט הבא, מיד נגלה אור הנשמה, והאור הזה מאיר את כל מערכת החיים שהייתה עד היום, על פי האור האמיתי. ואז פתאום נחשפים הקטמים. מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו, ורואהו את כל קטמיה. זה מזכיר קצת, נלך רגע לעולם המעשה, זה מזכיר קצת שיש אנשי מקצוע כאלה, בכל התחומים, שמאוד מקצועיים בתחום העיסוק שלהם, והם שמים לב לפרטים דקים, שאדם רגיל או אפילו איש מקצוע בינוני לא שם לב עליהם. אני לא רוצה להגיע לעולם הרפואה, ששם זה ממש חיים ומוות. אם אתה, נגיד, אני מדבר ברמה הכי שטחית עכשיו, אם אתה רואה צילום רנטגן, או חס ושלום, צילום MRI או CT, ואתה רופא לא מספיק עירני לדקי הדקויות של מה שאתה רואה. לפעמים אני מקנה ככה באותם הרופאים שמרימים לחלל את הצילומים האלה, ומסתכלים ככה באור, ושמים לב לנקודה, שאני, מי בכלל שם לב לנקודה הזאת? עכשיו, יכול להיות שתשומת לב לנקודה הזאת היא בעיה חמורה. כי יש כאן בעיה. ויש משמעות לזה שיש כאן בעיה. אבל הם שמו לב לנקודה. אוי ואבוי אם לא שמו לב לנקודה, מי יודע מה היו התוצאות. אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הבא. כשהתחתנו, אז גרנו באיזה השקובית. השקובית זה, איך נקרא לזה? בלוק מבטון. גוש בטון, גוש בטון שהקור שבתוכו בחורף הוא משהו נורא, והחום שבתוכו בקיץ הוא משהו נורא. בקיצור, השקובית זה פעם היה לפני עידן הקרוונים, היה השקוביות. אז גרנו בשקובית. עכשיו, השקובית שאנחנו נכנסנו אליה, ביישוב שבו גרנו בתחת הדרך, הייתה השקובית ששימשה לפני שנכנסנו לשם, דומני לאיזה חצי דיר כבשים או משהו כזה. כלומר, אני חושב שסיפרתי את זה פה, הסיפור הזה. כלומר, השקוביות מוזנחות באחד מהיישובים, ובשתי השורות הראשונות של השקוביות לא הוזנחו הדברים. טוב, אבל ברוך השם, האברכיאדה בישיבה שגדלתי גדלה, ולאט לאט כל אברך שהתחתן, היה צריך לקחת איזו השקובית אחת, לשפץ אותה. וברוך השם, לחיות, היה כיף, ממש כיף היה. בקיצור, אני אספר את הסיפור הזה, שכשנכנסו לאשקובית, הכל היה שבור, הכל, השיש, הרצפה, האסלה, אפילו הדלת את השבורה, דלת הכניסה. בסדר, שאני תמים, ואני, בסדר, שיש מחליפים, יאללה, מחליפים. דלת הכניסה, דלת פשוטה של פעם, אז ראיתי שלא עובדת, קצת חלולה מבפנים וזה, מתחת לאשקובית הייתה הגריה, לקחתי את זה לנגר. אמרתי לו, תשמע, קהול אומר, אמרתי, אומר, תשמע, אוטוטו אנחנו בזרה שמתחתנים, אתה יודע שמעת וזה, עושים כמה שיפוצים לבית, הדלת, צריך לטפל בדלת, היא לא, אין לה נקודת אחיזה, גם הציר, חלול, אז אין מה שיתפוס על המשקוף. אז הוא לא, בבקשה, לטיפולך. הוא מסתכל על הדלת, אומר, חביבי, הדלת הזאת לא תחזיק מעמד יום אחד. אין לה איפה לאחוז. אין לה נקודת חיבור למשקוף. איפה? הכל חלול פה, הכל, אתה לא רואה, הכל רקוב. אמרתי לו, תשמע, אני אברך, אין לי כסף, אם אתה עכשיו דלת. זה עליי. הדלת הזאת צריכה לעמוד, לא אכפת לי איך היא תעמוד. אבל הוא היה מקצוען, אז הוא אמר, אני לא מטפל בדלת כזאת. טוב, הלכתי לנגר אחר, גם בגזרה, זכרונו לברכה, והוא אמר, תשמע, אני אטפל בזה. בסדר, טיפל בזה, הדלת הזאת עמדה שנה וחצי. שנה וחצי עמדה הדלת. עכשיו, תראו מה זה מבט של איש מקצוע. אז למדתי לימוד גדול, שככל שאתה, לא חד ושלום שנגר השני הוא לא מקצועי, כן? אבל הראשון היה מאוד מקצועי. ככל שאתה מקצועי, אתה שם לב לדקויות, ואתה לא מוכן, מה שנקרא, לחלטר. זה מקצוענות פה. אז אותו דבר פה. מה? למה? היא לא נפלה, היא עמדה. לא אגיד לך שהיה קל, היא חרקה וזה. לא, הוא משרת, למה? הוא משרת, הוא צודק. הדלת הזאת בסוף נפלה, זה ברור שהיא נפלה. דרך אגב, ביום של החתונה, אני אשמע איזה קדוש מעונה, ממש לא, כן, אבל ביום של החתונה, הוא לא הספיק תקן את הדלת, הנגר השני, אז העמדנו אותה ככה בזווית, שלא יכנסו חתולים לבית. איזה תקופה הייתה, משהו, חבל הזמן. אבל היא עמדה, היא חרקה. היא חרקה. גם אנחנו חוקים. לא אגיד לך שלא חרדתי כל פעם שיהיו איתי פול, אבל... טוב. תראו, כשאין כסף, מוצאים פתרונות, גם כשאין פתרונות. מוצאים פתרונות. אין דבר כזה, היא לא תעמוד. היא תעמוד. והיא שם. לא, באמת, אני מאוד התפלתי, אני כל כך התפלתי מהאיש מקצוע הזה שאמר לי, תשמע, אני לא מתקן דברים כאלה. לפעמים אתה הולך לניסים עם איזה משהו, אומר, תשמע, אני חלטורה לא מוכן לעשות. אף אחד מאיתנו לא היה הולך לרופא שהוא חלטוריסט. אף אחד מאיתנו. אתה רוצה להיות איש מקצוע? סליחה שאני עובר עכשיו למקום, לגדר אחר לגמרי. גם בהוראה. מישהו מאיתנו היה מוכן לשמוע דברים שהם לא מסודרים, לא מדויקים. אז אני לא מתאמר לומר שכל מה שאנחנו רואים כאן זה מדויק. אבל אנחנו לפחות משתדלים לדייק. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא שומע דברים לא מדויקים, מפריע לו, עד שבסוף הוא לא מסוגל לשמוע את זה. אז לא שאנחנו מדויקים, מי יודע מה. אבל לפחות להשתדל להיות מדויק. אדם לומד סוגיה בגמרא, מרב שמעביר לו שיעור. הוא רוצה הגדרת הדברים, מבניות הדברים. הוא דורש את זה. אוי ואבוי אם זה לא יהיה. אי אפשר ללמוד ככה. אז בכל תחום זה נכון. וככל שאתה יותר מדויק, הקטמים שנמצאים פה, אתה יותר שם לב אליהם. אתה יותר ערני כלפי. זה בדיוק מה שכתוב פה.
מה בדיוק
משתכלל? בנפש, בעבר. כמו שהרב אומר, כשהנשמה מתעוררת, איך הרב אומר את זה? מיד נגלה אור הנשמה. כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, כלומר, העצמיות של האדם מתעוררת, מיד האור, הייתי אומר, האינסופי של הנשמה, מתחיל להבהיק, מתחיל לזהור, ואז פתאום אתה רואה. אתה רואה דברים שלפני כן לא ראית, לפני כן לא שמת לב עליהם. אתם יודעים, אני אקח אולי, עכשיו עוד דוגמה נזכר, בצבא למשל, בשלבים הראשונים של הטירונות, אז אתה מחזיק את הנשק באיזושהי צורה, יורד לפדסטה באיזושהי צורה, וכו'. בסדר, פוגע לא פוגע. ככל שאתה יותר משתכלל, הדברים צריכים להיות הרבה יותר מדויקים. עמידה זה עמידה, נפילה לפדסטה זה נפילה, 5 נקודות אחיזה, נשק לא זז, נשק בכתף, כמו שצריך. אתה לא, אתה לא מזייף. אם אתה בקורס אלפים, אז עוד יותר דיוק. ככל שאתה יותר דייקן, אי הדיוק שנמצא עד השלב הזה שאתה מתחיל להיות דייקן, וזה אינסופי, כלומר, צדיקים מקפיד איתם כבר, ככל שאנחנו יותר מתפתחים, דברים יותר דקים נגלים לעינינו. ואנחנו יותר ערניים להם, זה יותר מחריד אותנו, אבל זה יותר משמח אותנו. כי זה משתכלל כל הזמן. זה מתפתח. לא, זה האור הנשמתי, הנשמה, הנשמה. לא, הנשמה תמיד הייתה יותר, הנשמה תמיד הייתה מדויקת. הרצון שלי, זה מה שרב אמר בהתחלה. כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, ולתקן את מעשיו ורגשות, את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו במחשבה לבד. אדם מתחיל לשים את עצמו על הפוקוס של האור. הוא מתחיל להאיר את עצמו במקום הנכון. ממילא הכל מתחיל להתגלות. אני חושב שאחד הדברים היותר מצויים בתהליך תשובה אמיתי, זה הקשרים החברתיים. כלומר, הרבה פעמים אדם פגעו מבחינה חברתית, בעיניים של אדם לחברו. סבלנות, הקשבה, נתינת מקום לשני, דינמיקה חברתית. הרבה פעמים שיטפון החיים לא נותן לנו את האופציה, או לא מאפשר לנו, מאפשר, כי אנחנו לא ערניים, כן? אנחנו לא ערניים לכל מה שקורה איתנו, אנחנו חיים כל כך בהישגיות כזאת, שאנחנו מעליבים אנשים, דוקרים אנשים, רומסים אנשים, מוחים אנשים, לא שמים לב בכלל. פתאום אדם מגיע לבית המדרש, הוא שם לב שהוא לא נותן לחברותה שלו לדבר, הוא לא נותן לחברותה שלו לסיים משפט. הוא פתאום שם לב שהוא אדם כוחני, אגואיסט, ביקורתי מכאן ועד מחרתיים. ולפני כן, הוא בכלל לא שם לב לזה. למה? כי כולם ביקורתיים. כי מי שלא ביקורתי ירמס בשטפון החיים. זה נכון או לא נכון מה שעכשיו אנחנו אומרים? יותר מדי נכון. הפוך, נכון, מחריד ומשמח מאוד. איך מה? אתה תהיה מספיק עם עמדה, מספיק עם חירות עצמית, כלומר עם אישיות כזאת, שיודעת בדיוק מה שהיא רוצה מעצמה, יודעת מה היא רוצה מהעולם, ומנסה להביא לעולם את מה שהיא מאמינה. זה א' ב'. היום שאל אותי פלוני אלמוני, אם לא קורה לי לפעמים שאני מגיע למקומות מסוימים, ואומרים לי מה לא להגיד, ולפעמים אפילו אולי מה כן להגיד. מה אתה מסתכל עלי כך? אתה הולך לתת שיעור באוניברסיטה. יש דברים שמבקשים לך לא להגיד. או שיופי, התקדמת. אתה מתקדם. אני לא מבין את הקושייה, מה זאת אומרת? אני זה בילדין, זה אני. מי שקורא לי, יודע מי אני. לא יודע, יש בעיה שלו, הוא קרא לי. מה ש... ודאי, בדיוק. מה, אני פה מעגל פינות? כמובן, באהבה ובאמונה, בענווה ובסבלנות. בסדר גמור. לא, זה פשוט. זה פשוט שבאהבה ובאמונה, בענווה ובסבלנות. אבל עקרונות הם עקרונות. דברים שהם שוליים, אז הם לא מספיק חשובים. אז בסדר. פה אפשר להחליק בדברים שהם שוליים. אבל בדברים שהם מהויות? הפוך. אין דבר כזה, מה זאת אומרת? כל מי שחי במערכת של הוראה, של עבודה, של קהילה, יודע שהמון פעמים בחיים, ההתלבטות הזאת של להחליק את הפינות, להגל את הפינות, היא ממש התלבטות של, לפעמים אפילו זינה של פרנסה, שאם אתה תהיה בעבודה הזאת, או לא תהיה בעבודה הזאת. ודברים שהם מהויות, פה אי אפשר לוותר. טוב, לא פוסק פה הלכה, אבל כל מקרה לגופו. טוב, זה לא כך פשוט, אני לא הייתי פוסק הלכה מהספר. הייתי הולך לשאול את החפץ חיים. לא הייתי מסתרק בתורה שבכתב, הייתי רוצה תורה שבעל פה. ועוד החפץ חיים לא נמצא איתנו. הייתי הולך לחפש תלמידי חכמים שימשיכים את דרכו, שיסבירו לנו מה קורה במצב הספציפי שבו אני נתון.
אני אומר שלא, זה לא כי מסתכל לך, אבל אני אומר שעד כדי כך,
שלא נמצא בתורה. אני מסכים. טוב, יש המון סיפורים כאלה, כן.
אז לגבי
לגבי הפרטים, כמו שאנחנו מתפתחים מבחינה רוחנית, הדרך לנו להחזיקים יותר דברים, מצד אחד זה
מחריד?
מחריד אותנו, זה מביא לנו לחצים שאנחנו שומעים לנו כל הפרטים, כי אנחנו רוצים להיות כבר בסדר עם כל הפרטים.
זה על המסלול הנכון, ואנחנו נבנים על ידי זה. הנה, זה המשך המשפט. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו, ורואהו את כל כתמיה, איזה יופי של ביטויים, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה, על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. פתאום הוא שם לב לכל הכתמים. אבל דווקא אז, כשהוא נחת חרדה גדולה, ישים אל ליבו שראייה זו של הכתמים, והדאגה הבאה עימה, כל המשמעויות של הכתמים האלה, אז מה הייתי, איפה אני נמצא, ביחד כמה שאני צריך להיות, וכו' וכו'. הנה אין הסימנים היותר טובים. ברוך השם שסוף סוף אני שם לב לכתמים. הנה אין הסימנים היותר טובים. המבשרים לו ישועת עולמים, בתיקון הנפש, והתחזק מאוד בזה בהשם אלוהיו. אני לא שאלתי את מי שאני אומר להזכיר את שמו כרגע, האם מותר לי להגיד את המשפט הבא. אני מקווה שכן. אני חושב שאחד התפקידים של דני במכון, זה התפקיד הזה. זה לפרוס איזשהו מסך של אור, שהכתמים יתגלו. ולפעמים זה כואב. ולפעמים זה קשה. ולפעמים אין אומץ לעמוד מול זה. אבל יש כאן אמת אדירה. לפרוס את המסך של האור ולהתחיל לזהות כתמים. באמת, כך אני רואה את התפקיד של דני. לא אהב הבית במומן של חלק מההבטחות והסימונים למכונת כביסה. עם כל החשיבות. זה התפקיד. מה שנקרא לתת פטיש 100 קילו על הראש. אני צריך לעשות את זה בסגנון הנכון, בצורות הנכונות, בזמנים הנכונים, בסיטואציות הנכונות. אבל זה צריך להיעשות. לפעמים אולי אנחנו לא מספיק בעלי תעוזה כדי לפרוס את המסך הזה. אבל ברוך השם שיש פה לפחות אדם אחד ואולי עוד כמה שכן יש להם את האומץ הזה, וצריך לעשות את זה בזהירות, בעדינות, ברגישות, בתשומת לב. בסדר, אבל צריך לעשות את זה. ובואו נודה שלפעמים זה לא נעים לקבל על הראש. כל כך חזק. אבל זה אמיתי מאוד. טוב, מקצת שפחו, מה אני אגיד לכם? אנחנו חברים טובים, מה אני... טוב, סיימנו בשעה טובה עם דני את פרק ח' של אורות התשובה. מחר אנחנו מתחילים את פרק ת'. אני לא רוצה, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. אינטרנט, נא להוריד אותי רגע. אינטרנט, תאשרו בכתוב שאתם מורידים אותי. אני חייב להגיד משהו אחד, באמת, מקצת שפחו של דני. אני חושב שהמפגש עם דני הוא לא קל. הוא לא קל כי באמת יש לו אמת אדירה. יש לו אמת גדולה ולפעמים הוא אומר אותה עם כל התוקף, עם כל החוזק. אני מסכים עם זה, אני מסכים. מצד שני אני חושב, אני אומר משפט בזהירות. לא כל אישיות יכולה להתחבר לדני. אבל אני חושב שאותם האישיות שצריכות את דני ולא מתחברות לדני, כי אין להם אומץ לעשות את זה, הן מפסידות את הדבר הכי חשוב שהם יכלו לקבל במכון מאיר. וכל מי שעבר את זה ועובר את זה, גם אם זה לפעמים כואב, יודע שמה שאני אומר עכשיו זאת אמת צרופה. יודע את זה. ויש כאן אנשים שמסתכלים עליו עכשיו, שעושים את זה או מפחדים לעשות את זה, ויודעים שזאת אמת צרופה. יש כאן מישהו שמוכן להיות הסנגור שלי במה שאמרתי עכשיו? כן, רמי, אתה מסכים?
חטפתי ממנו הרבה הרבה בראש, וכל פעם שחטפתי אמרתי, מה עושה? מי הוא שהוא יגיד לי מה אמר? מי זה? מה
עכשיו נותן
לי בראש?
הוא סך הכל אב בית, הוא אפילו לא רב.
הוא כל כך צדק בדברים האלו אחרי זה, עד היום זה מחלחל
את הדברים האלו. דוד, מה אתה אומר? נלך לפי הזקנים.
אני לא היה לי הרבה התקלויות, נכנסתי כל כך הרבה לפני החתונה, אחרי החתונה. אבל כשבאתי ואמרתי לו, הרב דני, אבל בזה אתה חייב להצביק אותי, אני רוצה שבת חתן בו במכון, וההורים לא רוצים. אמרתי, אני בא איתך לבית של ההורים שלך, ואני אדבר איתם, ותראה איך הכל יהיה בסדר. בא לבית של ההורים שלי, ישב איתם, בועיים שלוש לפני החתונה, הסביר להם את המצב, אמר להם, אני לוקח אחריות עליי, תהיה לכם שבת, שלא תשכחו כל החיים. ובאמת אחרי השבת חתן לא הפסיקו הטלפונים, אם זה משתי הסבים, אם זה מההורים, אם זה מכל המשפחה של החתן, של הגלה, לא שכחו ולא ישכחו.
אנחנו מארגנים לך בעזרת השם שבת ברית. ליאור, מה אתה אומר?
אני...
לא ביקשתי רשות מדני דרך אגב, הוא בטח כועס עליי, אבל אני מרגיש שאני מחויב להגיד את זה.
לא, אני חושבת שדני זה, אני לא תכין לדבר שיש לי. אני הגעתי למכון, אז נכנסתי לשיעורים שלו, והוא מחבך את הרגליים עם ברגים לקרקע. מפיק לך במציאות. זה ממש חשוב. משאיר אותו במקום.
טוב, אני רגע מזהה אם יש פה עוד מישהו שצריך שידבר. אורי, מה אתה רוצה להגיד?
גם בגלל דני, בעזרו ביום הראשון שבאתי עם הצבא לפה, אז חיפשתי איזה מפת חולים פה בראשון, אני לא מכיר את העיר. אז אחד יש לשאול, אתה אומר איפה זה נמצא, תראי לי, וזה מה, עכשיו נחל לך בכפית, מה פתאום, תלך עכשיו לבוא לחפש את זה. ואז מה, אז ככה, באמת, כמו שאני צריך לחפש, הייתי עושה את זה.
טוב, אבל זה עדין מאוד, איך עשית?
לא יודע, זה המנחית, הרב.
המנחית. ברק, בבקשה. חבר'ה, להתחבר לדני. יש פה חבר'ה שאני מדבר אליהם עכשיו ישירות, והם יודעים את זה. יש פה חבר'ה שאולי צריכים לשמוע את זה ולהתחבר. זה סגנון, אני אומר, זה סגנון, לא מתחברים לכל אישיות, אבל אני חושב שבקטעים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, לפרוס את המסך ושהקטעים יחשפו, זה האומנות של דני, באמת. טוב, אשרינו, טוב, חלקנו, יישר כוח.